סימן שיקח את ניגע קצת סימן ארוך משהו פשוט הרמים והמחים
דים
דים חולה לשבת מי שיש לו נחוש ונחוש באלמה והוא מתחזק והולך כבריא אסור לעשות לו שוב רפואה אפילו על ידי בנו יהודי כי זה רע משום שנקעת סמנו ב' מי שיש לו חולי של סכנה מצווה לחלל עליו את השבת והזרי זה הרי זה בשבת והשואל הרי זה שופך דם ג' כל מכה של חלל דהיינו מהשיניים ולפנים ושיניים עצמם בכלל חוללים עליה את השבת, ודווקא שנתקלקל אחד מהאלוהים הפנימיים מחמת מכה ובועה בכל יוצר את זה. אבל מחושים אין נקראים מכה. אגב, מי הוא מי שחושש בשינה ומצטער עליו להוציאו, אומר לאינו יהודי להוציאו בתוצא ושם אורחות חיים וסרובי פרעה. דיני חולה, יש בחולי כמה וכמה סוגים, פינות, יש לפעמים שחכמים החמירו מאוד חולים, כמו שראינו באמת, אדם בהול על מתו, אדם בהול על ממונו, אדם בהול גם על גופו. כשמתירים לו משהו הוא עלול לגלוש ולהקל, וברפואה יש חשש של שחיקת סממנים, שזה איסור של תורה. גם בזמן שלנו, לפעמים יכול להיות שיקת סממנים, אצל למרות שזה פחות מצוי, אנחנו היום לא בקיאים ברוקחות, אבל יש ילדים שיכולים לקחת תרופה, כשוחקים להם את הכדור, אף על פי שאולי זה אין איסור כל כך, כי אין תוכן אחר תוכן, אבל לפעמים יש גם שיקה של דברים שיכול להיות גם בזמננו. שחיקת סממנים, שחיקה של עשבים או תבלינים או דברים אחרים, זה איסור תורה. אז גזרו כדי שאדם לא ייכשל בזה, שלא לקחת תרופה בשבת. מצד שני, אנחנו יודעים שפיקוח נפש דוחה את השבת, ולא רק שהוא דוחה את השבת, אלא גם מצווה לדחות את השבת, ואסור להחמיר, כמו שכתוב בסעיף ב', מי שיש לו חולי של סכנה מצווה לחלל עליו את השבת וראינו כמה בהלכות יום הכיפורים מתחשבים במצבים של חולה ושל ספק מחלה ולפעמים אפילו כמעט ספק ספק גם כן מקילים כן, אז שבת קרוב מאוד למדרגה של יום הכיפורים יום הכיפורים זה קראת, שבת זה סקילה אבל אם יתירו לחלל יום הכיפורים ואמרו שזה מצווה, אז יש להניח שאותו הדין זה גם בשבת. אז אנחנו רואים כאן שני קצוות. מצד אחד, החמירו מאוד בשבת שלא לקחת רפואה, מצד שני, הקלו מאוד בשבת בחולי של סכנה. אז יש לנו כאן שתי קצוות, ויש את כל המדרגות האמצעיות. וצריך הרבה זהירות, וברור מהם הגבולות בין המצבים האלה. סכנה זה יותר ברור, סכנה אם רופא אומר שזה מסוכן, או כמו שיש לנו בהלכות יום הכיפורים, שרואים אנשים רגילים יכולים לראות שנראה שהמצב מסוכן, אצל נשים, אישה שיולדת או או אחרי לידה, או לפני לידה, אז רוב הנשים בקיאות והן יכולות לראות אם היא במצב של סכנה. אדם אחר, אם אין רופא בסביבה, אז אם רוב האנשים שקצת מבינים, מגדירים את זה כמחלה שיש בסכנה או ספק סכנה, אז ודאי שכאן מותר לחלל שבת. ישנם מחלות ידועות כמסוכנות, ולזה לא צריך אפילו רופאים, יודעים לחץ דם גבוה, סכרת, לב, מחלה ממארת, כל מיני מחלות שהם ישמור את כולם. אנחנו יודעים שהמחלות האלה מוגדרות כמחלות שיש בהן סכנה ברורה, ואפילו ששם אנחנו לא תמיד יודעים מה התרופה ומה באמת יעזור. ועלול להיות שלפעמים אנחנו יכולים לחשוב שתרופה מסוימת או טיפול מסוים יעזור, וזה לא יעזור כלום, אז יכול להיות רק חילול שבת. בכל אופן, אם יש אפשרות לברר, טוב לברר, אי אפשר לברר, אפילו בספק של סכנה, צריך להקל. אני זוכר כשהצביעות הזה צהל שלח אותי לבת ים, אז הוא נתן לי כמה עצות. הוא אמר לי, בשם אבי, הרב זה צהל, שיש שני דברים שרב צריך לדעת. אחד, שיש נושא מסוים שצריך עד כמה שאפשר להחמיר בו, ויש נושא מסוים שצריך עד כמה שאפשר להקל בו. הנושא הראשון זה הנושא של צניעות, עריות, שבזה אפילו על ספקות צריך להחמיר, וזה זאת דרך התורה, ולא לא לחפש פעולות, אפילו שיש פעולות, לא לחפש פעולות דרך התורה, להחמיר בזה. והשני, נושא של פיקוח נפש, שצריך עד כמה שאפשר לחפש איך להקל ואיך למצוא היתרים, אפילו בספק של סכנה. כמובן שיכולות להיות בזה טעויות, לפעמים אדם מקל בגלל סיבה שהיא לא הייתה מוצדקת, אבל הוא לא היה יכול לדעת, הוא לא מבין. הרבה פעמים אנשים בגלל כאבים חזקים שהם לא יודעים לזהות מאיפה זה בא, הם נוסעים בשבת, מצלצלים, מזמינים רכב, והרבה פעמים מתברר שאחר כך לא היה שום סכנה, שום דבר. אבל אדם לא יכול לדעת. הם כאבים באיברים פנימיים שהוא לא יודע והוא לא מבין, ואין לידו מישהו שיכול לתת לו הדרכה. אז במצב כזה אנחנו לא מנסים ולא מסתפקים, אלא אומרים, הכאבים חזקים מאוד, בחזה, בבטן, בריאות, בנשימה, בגב, שהרבה פעמים כאבים בגב הם סימנים של מחלה בריאות. לפעמים אני יודע על אנשים שסבלו מכאבים חזקים בגב, והתברר שזה ממחלה ממארת, שהם לא ידעו עליה. וכאבים בחזה, לחץ בחזה, כאבים ביד שמאל למעלה, שהרבה פעמים זה מעיד על בעיות רציניות של לב. כן, אז יכול להיות שלפעמים זה סתם כאב בכתף או ביד, אבל הרבה פעמים זה סימן של התקפת לב. זה יכול להיות שכאן הדקות הן יכולות להכריע אם האדם יחיה או חלילה יאבד את החיים. והרמב"ם כתב שאנחנו יכולים לכתוב חידושי תורה בכל יום ולא יכולים להחזיר נפש שהלכה, כמה שהתורה הקפידה על נפשות של ישראל. כן? אז כל מקום שאין לנו אפשרות מהירה לברר ויש הרגשה של סכנה, אפילו אם אחר כך נתברר שזה לא היה מוצדק, בתנאי שאנשים לא בעלי דמיון יותר מדי ופוחדים מכל דבר שכבר הנשמה עומדת לעזור. אבל בדבר לא ברור וכאבים חוזקים, אפשר כן לחלל שבת. דברים קלים, גם פחות או יותר, גם זה יש לנו הגדרה ברורה. כשאדם מתהלך כבריא. כלומר, הוא סובל מכאבים, אבל הוא ממשיך לתפקד ולא רואים עליו. הוא יכול לתפקד רגיל, הוא הולך, הוא בא, לא נפל למשכב. אלה שני הקצוות שאנחנו יודעים איך להתנהג בהם. בסכנה או ספק סכנה, ודאי שמותר לחלל את השבת על מנת להגיע לפתרון. לא לחלל את השבת בדברים שלא צריך, לא שנעשה בשבילו דברים שזה לא שייך לרפואה, הוא רוצה לקרוא שהאח שלו יבוא, שאחותו תבוא, בת שרוצה את אימא שלה, כן, אז דברים שהם לא שייכים להודיע, לפעמים על אנשים בבית חולים, שחלילה מישהו נפטר, הם חושבים שזה פיקוח נפש להודיע לכל המשפחה. אין שום פיקוח נפש, כעת כבר הכל נגמר, אין מה לעשות במקרים כאלה. אסור לצלצל, אסור לעשות שום דבר. אבל הכל צריך לשקול במוזני צדק וביושר, אם יש סיכוי שהחילול שבת יעזור להציל, בסדר. אם לא, אז לא. לפעמים יש לנו גם התחשבות במצב רוח, כמו שראינו ביולדת. המורה הזכירה שיולדת צומה, היא לא רואה, אבל היא רוצה שידליקו אור. שמה צריך להדליק אור אם בלב הכי לא רואה? זה לעיתו ודעת. וראינו את זה גם בשכיב מרע, שחכמים תקנו שדברי שכיב מרע כתובים וכמסורים, כי עד שהלכו להביא שטרות ועדים, זה יכול להשפיע עליו. לפעמים רגע של חיים של אדם, יש בזה זכות גדולה, אפילו לחיי שעה, כמו שהגמרא מביאה, אפילו אם יחיה עוד שעה לאדם כשהוא במצב גופני לא טוב, אז דאגה, מתח, יכולים גם לערער את הבריאות שלו. ולכן, אם אנחנו רואים שזה מצב כזה שהוא מאוד מתוח, מאוד דואג, הוא בלחץ גדול, אז אפשר להקל גם במקרים כאלה. גם זה ראינו הגמרא שמביאה על ילד קטן שנסגר בדלת, וצריך לפרוץ את הדלת עם חילול שבת. ילד קטן שישאר סגור, הוא יכול, דעתו יכולה להתערף, הוא יכול גם ממטרה חזק, כן, לאבד את ההכרה ויכול להסתכן. אז גם בזה הגמרא התחשבה גם במצב רוח, ולא רק במצב גוף. כן. אתה רוצה לשאול את זה?
מדובר במצב של סמל גדול, אבל אין סכנה. יש, אני מניח שיש מקרים כאלה, ומדובר שכדי להרגיע את הכאב שלו, נצטרך לחלל מדרבנן.
אולי עוד מעט נגיע לזה. אז יש לנו סוג של מצב מסוים שבו לא עושים שום דבר, שאסור אפילו לקחת תרופה, גם שסובל משלשול, אבל לא שלשולים מאוד חזקים. יכול להיות שאם הוא ייקח תרופה זה יכול לעצור. זה לא סיבה לקחת תרופה, אלא אם כן זה הרבה שלשולים, שאז יכול להגיע לאיבוד נוזלים. כל מה שאוכל משלשל, אז זה יכול להגיע לספק סכנה, אז בזה צריך להקל. אבל רק אי נעימות. אפשר גם יום אחד גם בלי לאכול, לא קורה שום דבר.
אם
אפשר להקל
היום
בדברים שאף
אחד לא
מכין, אף אחד לא
שורק
את התרופה
בשבילה. תרופות,
למות, בואי,
אף פעם
לא
שורקים משהו
בשבילה. אתה לא רוצה היום ששורקים משהו. נכון, אז יש אחרונים שהתעסקו בשאלה הזאת, אמרו שאם אדם בצער גדול, אפשר להקל מהסיבה הזאת. אבל אם אדם לא בצער, אז הוא כאב ראש, אבל הוא מתפקד. הוא יוצא ובא, מדבר עם אנשים, עושה מה שהוא צריך. הוא לא התבטל מההנהגה הרגילה שלו במשהו. זה לא סיבה לכך.
בצער הגדול בכל מקרה מותר. זה לא נגזרה, רק
הלגיד חזק והולך כבר. לא, בצער גדול והוא מתפקד. בצער גדול הוא מתפקד. יש לפעמים כאב חזק, אבל הוא מתאמץ ומתגבר והוא ממשיך לתפקד. אבל יש לו צער גדול. אז לזה, כן.
וזה בכלל,
סתם... עוד שלפי דין הגמרא, יכול להיות שזה היה אסור בגלל שליטת סמים.
אבל יש פה פער מאוד גדול בהלכה פה, זאת שלמדנו את זה. יש מתחזק הולך כברי, ויש חולה שנופל למשכב.
כן, מי שנפל למשכב,
פשוט... כן, לזה יש עוד הרבה... אדם שיש לו דלקת גרון פתאום. הוא לא מתחזק הולך כברי, הוא לא נופל למשכב. זה לא בזכות.
דלקת גרון... יש בזה מקום להקל בגלל שזה מכה פנימית, מכה של חלל. דלקת גרון לא קצת נחוש בגרון, שגם זה לפעמים יש יובש, אדם קם בבוקר, או מקצת הצטננות. וזה אפשר אפילו לשתות משקה חם, וזה, וזה קצת יעביר. ויש דלקת גרון חזקה, שממש קשה לו לאכול, והוא סובל, ומדבר והוא סובל. במצב כזה אפשר לקחת. אפילו שהוא הולך ובא.
בגלל
שבפער הזה, בפער שיש בין מתחזק והולך כבריא,
לבין אדם שהוא
לא נופל
כל כופו.
על
זה נגזרה
הגזרה
או לא נגזרה?
לפי מה שמשמע מהפסקים, כן נגזרה הגזרה, אבל האחרונים כתבו שבמקום צער גדול אפשר לסמוך על הסמכה.
עכשיו יש לי עוד שאלה אחת כללית, למה לא הותר, כמה לפחות שערב דיבר, הנושא של הלאלתר, כמו שהותר בתוכן, תיירה,
תראה, קולות
של
לאלתר,
גם פה זה לא
אותם. ושם זה דרך אכילה או דרך מלאכה. פה זה ודאי שזה דרך מלאכה. שוחק
קצת, זה שם, גם בבורר, אותו דבר, יש בבגדים, יש באוכל.
בבורר...
בבגדים זה גם דרך של אכילה.
בבורר זה דרך אכילה. בבגדים, בכלל יש שאלה אם בבגדים, בכלים, יש בורר. אז אם כן, אנחנו לא נחמיר בבורר בגדים יותר מהמקור של הדין, שזה בורר בעיקרו במלאכה, זה מלאכה של אוכל, זה לא מלאכה של בגדים. בורר זה בסדרי הכנת הפת, נכון? אז אם להכנת הפת, חכמים אמרו שאם זה מיידי, אין בזה איסור, לא ייתכן שבבורר בגדים נחמיר יותר. אבל לא בגלל שכאן אנחנו אומרים שזה צורך אכילה. אבל בשחיקת סממנים זה לא צורך אכילה בכלל. זה דרך המלאכה.
זה מלאכת תוכן, גם היא מלאכת של המלאכה של...
נכון, אבל פה לא השאירו בגלל שזה מיידי.
אני
רוצה להבדיל את ההבדל.
אני רוצה להלתר, הוא טרול, אני שוחק, בסדר? וחותך ואוכל. בורר ולובש, מה ההבדל?
הוא בא להדליק אש לבישול מיידי?
לא, אני כבר, הפעולה הזאת יותרה לאלתר בפועל, וגם אפשר לשאול את הרשב"א ואת הגמרא ללוחות בורר, למה הוא לא הותר להתיר
לידי? רק בבורר. בתוכן יש בזה מקום.
אנחנו משתמשים בהיתר הזה של הרשב"א. מורים אותו להלכה,
מותר לתוכן
לאלתר.
בבורר, אבל בתוכן גם משתמשים בזה? שמותר
לתחון
דק דק? לא.
נוסי. קצת יותר גדול?
כן.
אז זה פלוס. הרבה שפס יתיר את זה ככה. זה גם טוב לעשות גם ככה. בכל אם בוודאי יש מקום להכיר בצורה כזאת.
אז מקילים אם יש צער גדול. אבל אם אין צער גדול, יש. אם אדם סובל, אתה רואה שהפנים שלו מתאבטות, או הוא סובל, קשה לו. במצב כזה אפשר להכיר. ודאי בדלקת גרון או בכאבים פנימיים של איברים פנימיים, ודאי שזה יכול להתפתח למחלה.
לשתות סממנים?
לא לשתות.
עכשיו אני שואל.
לקחת. שאלתם לקחת תרופות.
לא, זה מחלה. עכשיו אני שואל למה לא הותר לשתות סממנים לאלתר?
כי זה כמו מלאכה דאורה. יכול לשאול בזמן שלנו אם לשתות כדור. וזה בכלל... זה תוכן אחר תוכן, אבל כל הכדורים שהם בקפסולות הם כבר תחומים. בכדורים שלנו יש בעיה של מוחק, כי בדרך כלל זה בתוך מין לוחית כזאת של מחרש אותיות, וכל פעם שאתה מוציא כדור אתה מוחק מילה. זה מסובך, לפעמים אתה יכול לחתוך את היד. אבל גם בזה, אם זה גדר של מחלה שעלול להיות התפתחות פנימית כמו אנגינה, שבזה נראה לי שאפשר להגיד. אמרתי שאנגינה יש לה השפעה, שמעתי את זה כמה פעמים, יש לזה השפעה לא טובה על הלב. יש דלקת חזקה בשקדים, זה יכול לגרום להפרעות בלב.
יש
חיידק. מה?
יש חיידק.
עד שזה כך לא שמעתי, אבל אני שמעתי מרופאים שאנגינה זה מסוכן לחולל אותה.
איפה עובר הגבול? יש לי איזושהי מכה
שלי, 99.9%.
אין לך, יש לך מישהו אחר, בשונא ישראל.
יש לאדם מכה, איזושהי הרגשה של 99.9% הפעמים, הכל בסדר, אבל פעם באלף, ככל כל מיני. איפה אני אגיד לזה אני חושש?
לא.
ואיפה אני אגיד לזה אני לא חושש?
אדם צריך להתנהג לא פחות ממה שהוא מתנהג בעסקים שלו. בעסקים שלך לא היית חושש כשאתה יוצא לרחוב, אתה נוסע, אתה לא חושש ל-0.0 של תאונת דרכים. אתה נוסע ואתה מטייל ואפילו סתם לדבר שאתה לא מאוד צריך. אתה לא חושש לסכנות כאלה. אז שבת לא תהיה פחות מעסקים. דבר שבכל ענייני העולם הזה אנחנו לא מתחושבים בו כספק, אז גם לחלל שבת לא נחשיב אותו.
כדורים שהם כספי תזונה, כמו כדורים ברפא,
או... כל דבר של חיזוק, לחתילה אסור לקחת את זה, זה דרך של תרופה. אבל... יש לפעמים אנשים שסובלים ממחסור בברזל ואז אם המחסור הוא חזק מאוד זה יכול להגיע לסכנה ולאנשים כאלה יש יחס אחר אבל אם מישהו שהוא לוקח, יש אנשים בריאים שלוקחים כל הזמן בריאים לחיזוק זה אסור בשבת אני תלוי לפי
בן אדם, לא לפי העניין
הרופאים הכרחים,
אבל
כמה זה באמת חובה? זה תלוי מה המצב. אם היא פחות מ-11 המוגלובין שלה, אז אפשר לומר. יותר מזה לא צריך. שבת אחת, יום אחד היא לא תיקח, זה לא משמעותי בכלל. המצב באמצע, יש לנו שניהם שני סוגים של מצבים, יש לנו מצב אחד של חולה שנפל למשקל. חולה שנפל למשקל הוא קל יותר, מותר לו לקחת תרופות, אבל אסור לחלל שבת. כל דבר שהוא בגדר של חילול שבת אסור. חולה שנפל למשקל מותר לקחת תרופות ואין גזרה של שריקת סממנים, ומותר לעשות אפילו מלאכת דאורייתא על ידי גוי. חולה שאין בו סכנה ולא נפל למשקל, הוא רוצה שגוי יעשה לו משהו, אסור. אפילו לא מלאכה ברבנה, כך מביא המשנה ברורה. אבל חולה שנפל למשקל, לא בגלל פינוק, אלא שהוא באמת לא מתפקד, מותר להגיד לגוי, טיסה, תביא תרופה ממקום כזה וכזה, לך תשאל רופא, תביא מרשם לרופא, זה רופא גוי, רופא יהודי שיכתוב, אז מלאכה דאורייתא על ידי יהודי, זה אסור. אבל כל דבר שנצרך על ידי גוי, לחמם את החדר, החולה סובל מהחום, אפשר להדליק את המזגן, הכל על ידי גוי. על ידי יהודי, לא. חולה שלא נפל למשקל, אבל הוא סובל בצער גדול, יש כאבים חזקים, כאבים בפרקים, בעצמות, בשרירים, שהוא, כאן יש לדון שלפעמים כאבים גדולים מאוד יכולים גם להשפיע לא טוב על הלב, יכולים להתפתח למצבים לא טובים. אני זוכר שפעם, אני לא זוכר, זה טיפול קטן, והכאב היה חזק ואיבדתי את ההכרה. אפילו לא הספקתי אפילו לצעוק. פתאום ראיתי שנותנים לי ספירות, לא הבנתי למה. בשביל להעיר אותי. כן? אז זה יכול להיות שלפעמים גם כאב חזק הוא יכול להיות מסוכן. הוא צריך לדון בזה, לפי העניין. אז בכאבים חזקים אפשר להקל, לא חילול שבת. ממש, אבל לקחת תרופות, תרופות להרגעה, אדם שיש לו לפעמים כאב ראש חזק מאוד, לפעמים מיגרנות, או כאבי בטן חזקים, או כל מיני כאבים שהם לא מחלות, אבל הכאב הוא מאוד חזק, ואדם כן, מתייסר מכאבים, וזה אפילו שהוא לא נחל למשקל, יכול לקחת תרופות להרגעה ואין בזה איסור. ואם הוא מאוד סובל, לעניות דעתי, אפשר גם להוציא את התרופה, למרות שזה מוחק את הכתב, להשתדל לעשות את זה כמה שאפשר בשינוי ובדרך שלא תמחק, ואז גם זה נמחק, זה דבר שאינו מתכוון, לא פסיק רשה, זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, הוא לא מעוניין בכלל במחיקה, ובכאבים גדולים מאוד, אני חושב שאפשר להקל בזה, כמו שלפעמים יש מישהו שעקר שיניים לפני שבת, ופתאום בתוך שבת הוא מקבל כאבים חזקים, שסבל פעם כאבי שיניים, יודע שאין יום ואין לילה. הוא רואה את הכוכבים ביום, לא ישן בלילה, כן. כן, האדם הוא בריא, הוא מתפקד, אבל יש לו כאבים והוא מרגיש שזה הולך ומתפתח. אם זה יתפתח...
יכול למשקל?
לא, אם הוא נופל למשקל זה ברור שיהיה מותר. אפילו לא נופל למשקל, אבל מגיע לצער גדול.
אבל
רק שהגיע
לצער, לא לפני. זה שהוא כבר ודאי או שהוא...
יש היום דיון על כל מיני תרופות, האם מותר להשתמש בזה, כשזה דרך כמו שיחה, שיחה בשמן, שאין בזה איסור מהתורה, אבל יש בזה נראה שזה לצורך תרופה. מדובר כאן באדם בריא, שיש לו פצעים ורוצה לסוג שמן. כל לפעמים זהה שגורמת לצריבה, בבית השחי, בין הרגליים, באצבעות הרגליים, בכל מיני מקומות, הזיעה מגיעה כבר שהיא פוצעת את האור ומחריבה, האם מותר להשתמש בטלק או בשמן, שמן זית. אז הבית יוסף כתב שבזמן שלנו לא נוהגים בשיחה, לכן אסור משום שחיקת סמנים, זה כמו תרופה. אני חושב שגם בזה, כיוון שזאת חומרה של הבית יוסף, זה לא שהוא מצא את זה, אז גם כאן יש לחלק, שאם זה צער גדול, אפשר להקל. כמו שאמרנו שבצער גדול אפשר להקל באיסור של שחיקת סממנים, לא לשחוק, אבל לקחת תרופה, אז נראה לי שגם כאן, כשאומרים האור מתבקע מקור בחורף, אם זה מגיע למצב שאדם לא יכול ליטול ידיים, הוא מעדיף לא לאכול וכדי שלא, האור שלו רק לנגוע וזה לנגב את הידיים, הוא לא יכול לסבול את זה. או לפעמים השפתיים, שזה גורם לו שהוא לא יכול לאכול, מרוב שהכל מבוקע וכל צנועה שם. נראה לי שבזה גם הבית יוסף יקל להשתמש בשמן, שמן זית, בדרך מלאכה, לא משחה, לא חשש ממרח, אבל שמן זית למרוח על הידיים, או אם יש גם שמן ריחני, אז אפשר להגיד שבזמן שלנו יש אנשים שכן משתמשים בשמן ריחני בשביל להסיר ריח רע. אנשים אחרי שירותים, הידיים שלהם התלכלכו, אז הם משתמשים באיזה סבון נוזל ריחני. אז אפשר גם כאן, זה עדיף מאשר שמן זית שאדם לא משתמש בזה. אבל גם אם יהיה צורך ואין משהו אחר, נראה לי שבשמן זית או באבקת טל שמייבשת מקומות לחים של זיעה בית השחי או בין אצבעות או הרגליים, שזה מצוי מאוד, שיש אנשים שסובלים, מקום מתחיל להתקלף, וכל צד שלהם זה כאב, אפילו לשבת, לישון בלילה קשה, נראה לי שגם בזה אפשר לה. כן. כאבי ראש יש כל מיני סוגים של כאבי ראש. יש כאבי ראש שבאים להצטננות מסינוס, ואז אפשר טיפה לעשות את אזורים כמו מתחת לעיניים או לנשום עדים, שזה יותר קל מאשר לקחת כדור. לעמי יודעתי זה גם יותר בריא מלקחת כדור. כל כדור הוא גם מזיק, הוא לא רק מרפא. יש חומרים שהכדור הוא רק משכך כאבים, אבל הוא בעצם לא מטפל במחלה. ואם זה בא מנוזלים, צינות שחדר כאן לתוך מערות האף, אז כאן הנשימה של העדים, או לשים את הפנים ליד הפלטה אפילו, כן? אז זה מייבש וזה מרפא, זה יותר טוב. יש כאבי ראש, הם מין מתח, מתח חזק שאתה נמצא, מדאגות, כל מיני דברים אחרים, או כאבי ראש של מיגרנות, שאדם סובל מאלרגיה למשהו, כן? וכאן, כאן, שוב, הכדור לא עוזר הרבה. אז זה תלוי, אם המיגרנה היא מאוד חזקה, שעובר בישיבה, כשיש לו מיגרנה, הוא לא מתפקד, הוא שוכב כמו חולה יותר גרוע מחולה. בקושי יכול לדבר, בקושי יכול לפתוח את הפה. מצב כזה, ודאי שמותר להקל ולקחת כדור להרגיל. אבל אם זה כאב ראש, אנשים שלא סובלים מחושים קשים בזה, יכולים שם יש לנו חשש שזה מחלה פנימית. מחלה פנימית היא מסוכנת.
נערים ונערות שסובלים נמצאים בגנים ויש להם טיפול תרופתי שהוא מתחלק לשניהם, גם כדורי. ויש מצב שנכון זה ממש כדורי ודם והפרשות חייבים לשים גם לא רק לקחת את הכדור, גם לשים משחה. ואם לא, זה קצר גדול מאוד. האם אפשר להקם את זה, לא למרוח, אלא רק לשים עם הג'ובלים בכל...
אם זה בלי למרוח, רק לשים בלי לחוץ קצת על המקום.
לחוץ קצת על המקום.
נקודות אפשר.
על השפתיים והנות.
אם אין דרך אחרת, אפשר להקם.
כדור, נהימה, מצלבת. שאם לא יקחו אותו, אז כל דבר שאתה מוכל מרגיש, מרגיש לך צרבות אלומות, ממש ברמה של שריפה. ואני מאוד מאוד מתענה בזה. כדור פשוט מרפד את הקיבה לפני, ואז הוא יכול לאכול חופשי.
בדרך כלל אנשים שרגישים לצרבות יודעים שיש מאכלים שיכולים לאכול ולא יקרה שום דבר. יש מאכלים שמנחללים את זה ולא יקרה שום דבר. אם יש אדם שהוא כבר חולה, שהוא כבר סובל לאולקוס, הוא קרוב לזה, זה משהו אחר. אז הוא חייב לך, כי אז הוא כבר פצוע. זה לא רק כדי שהוא יוכל לאכול מה שהוא רוצה, שאם זאת המטרה, אם זאת המטרה זה לא נראה לי סיבה להקל, אבל אם כי אפשר להסתפק במאכלים פחות טעימים או יותר טעימים, אבל מאכלים שלא יגרמו לו. אני מכיר את זה מקרוב, ואני יודע שאפשר גם על ידי שתייה של הרבה מים וגם מנטרל. יש גם מאכלים שמנטרלים, שקדים, חלב או...
לא, זה מה שצריך לדעת את הסיבה. זה מה שהוא חיידק מסוים בקיבה שהסריבות שלו,
הפרשות
שלו מגרות את
הקיבה,
נניח. אפילו לחם
טרי גורם בצרבת. לחם טרי תמיד גורם בצרבת. זה ידוע שזה גורם בצרבת. לחם טרי חזר מהם שזה לא בריא לאכול. כך של קוקיאני. חזר מהם גם שזה גורם לצפדינה. גורם חמין החמין לדחיתם.
כן.
מלפפון ירוק. מלפפון ירוק, יש בזה טעית וזה גורם. זה אדם שרגיש לצרבת, אני למשל, כמעט לא אוכל מלפפון. אפילו לא בתערוק. לא מלפפון ולא אבטיח, שניהם כוללים את זה. כמו זה, אפשר לאכול מילון, אני לא צריך להרכב אותי. כל מלאכיפון, יש עגבניה. אם האדם הוא כבר חולה, כבר יש איזה קיב בקיבה, זה יכול להיות מסוכן. אפשר שהיה בחור, המקי, בחדר אוכל, וראינו שהכל היה שחור. ולא ידענו שזה בעצם היה דם שבא מהקיבה. בכל אופן לקחנו אותו, זה לא היה שבח, לקחנו אותו מיד לבית חולים, והוא היה מאושפז שבוע, שבועיים, היה בסכנה ממש. זה רק לדעת, שאם מקיים צבע שחור זה דם, זה לא שחור, זה דם וזה מסוכן. מה?
בבתיין
זה נפטר מדי. שלא ידעו לפני.
מקיים יותר
מדי. צריך מיד לבית חולים. טוב, יש לנו צורה שלנו על כל חולי ישראל, אז שאף אחד מכם לא יצטרך לשום תרופה.